הסופה מצולמת יותר נכון, ואנחנו בעמוד, כן, פי ג' בעמודה הימנית, חמש שורות מלמטה. והרי בין לרבי יוסי ובין לרבנן היה נתינת התורה ביום נון א' ולא ביום נון, כלומר היום שבו אנחנו מציינים את מתן התורה הוא היום החמישים, למרות שהתורה עצמה ניתנה לכל הדעות בין לרבי יוסי בין לרבנן ביום נון א', וזה כמו שאמרנו כקבלת התורה בפני עצמה. כלומר יש הבדל בין מתן תורה לקבלת התורה. מתן תורה היה ביום הנון, קבלת התורה הייתה ביום הנון א'. ועוד כי היה צריך 50 יום קודם מעשה נתינת התורה לעולם, ואם נתן התורה ביום 50 נתנה התורה קודם שעברו 50 יום, וצריך להוסיף יום אחד. ובין לרבנן ובין לרבי יוסי קבלת התורה ביום השבת. כולם מסכימים שמתן תורה היה בשבת, יש רק פיקוח מתי היה השבת, אם בוו באייר או בזין, סליחה, בוו בסיוון או בזין בסיוון, תלוי בשאלה האם יער של אותה שנה עיברוהו או לא עיברוהו. וזה מפני כי הקבלה יותר ראויה ביום השבת, וזה מפני שהוא יום שבא בו הברכה מעליונים לתחתונים, דכתיב ויברך אלוהים את יום השביעי. הרי יום השביעי מוכן שתבוא הברכה מעליונים לתחתונים, ומפני זה הוא מוכן, ברוך תהיה, תודה רבה, שתבוא התורה מן העליונים לתחתונים גם כן, שאין לך יותר מן התורה שכולה ברכה, ואין לך יום שראוי שתבוא לעולם רק יום השבת, שהוא יום מיוחד להגעת הברכה אל התחתונים. טוב, זה טעם מעניין. כלומר, יום השבת הוא היום שבו ראויה הברכה. מה פירוש המילה ברכה? מה זה ברכה? תוספת. כל דבר שהוא תוספת נקרא ברכה. למשל, חז"ל שאלו, ויברך אלוהים את יום השביעי, במה ברכו? ברכו במן, שהייתה כמות כפולה של מן ביום השישי. אם כן, זו הברכה. כל מקום שבו יש תוספת, זוהי ברכה. כן. זה לכבוד השבת שהייתה תוספת ביום השישי. כי הרי מה שנוסף ביום השישי היה בשביל שיאכלו אותו בשבת. למה לא? אתה מכין אוכל לשבת, אז אתה אוכל, זה שאתה מכין אותו ביום שישי, זה אומר שזה ברכה ליום השישי, תוספת ליום השישי? לא. זה לכבוד, שבת.
אם לא מבינים מה זה שבת, הם אוכלים פעמיים ביום שישי.
אם לא היו מבינים שיש שבת, היו אוכלים פעמיים ביום שישי. נכון. יש כאלה באמת שעושים את החג שלהם, את החג השבועי שלהם בימי שישי. למה הם עושים את זה ביום שישי? כי מי שהמציא להם את זה היה דורש את הדרשות שלו ביום שישי. ולמה הוא היה דורש את הדרשות שלו ביום שישי? לא, כי זה היום השוק.
כולם יוצאים לשוק.
ולמה זה היום השוק? כי זה היה הכנה לשבת, פשוט מאוד. כלומר, היהודים היו במדינה מכינים את השבת. לכן השוק היה פתוח ביום שישי. לכן מוחמד היה בא ודורש ביום שישי, פשוט מאוד. זאת אומרת שיום שישי של המוסלמים הוא יום שישי של היהודים. מה? כן, האמצעי הפך למטרה. זאת אומרת, אבל אם נדייק קצת יותר, צריך נושא להיכנס קצת לעומק של הדבר הזה. באיזה יום של בריאת העולם אנחנו כעת? מה, אתם לא יודעים? אני לא שאלתי באיזה יום בשבוע, אני שואל באיזה יום של בריאת העולם אנחנו כעת. אני רואה שכדאי שאני אפסיק ללמד, כי אני מלמד זה כבר כמה שנים, ושום דבר לא חודר, אז כנראה שאני מורה גרוע. אז חבל על הזמן שלכם ושלי. מה אתה אומר? יפה מאוד, אנחנו ביום השביעי. אוף, אחד הציל את הקריירה שלי עכשיו. איזה זכויות יש לך? זה מהטכניון. בסדר, פחות זה אומר שמשהו נשאר לך. כן? הקריירה שלי ניצלה ברגע הזה. טוב, אז אני רוצה להסביר עוד פעם. בבריאת העולם, בסיומו של כל יום, אומר הכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני. נכון? למשל, בסיומו של היום הראשון, נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. בסיומו של היום השני, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. מישהו יודע אולי מה כתוב בסיומו של היום השלישי?
יום השלישי.
ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. מה בסיומו של יום הרביעי, אני אעזור לכם קצת, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. בסיומו של יום החמישי? יפה מאוד, הפעם אמרת נכון. בסיומו של יום השישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. ובסיומו של היום השביעי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. אין סיום כזה. למה אין סיום כזה? נכון, אין סיום כזה, זה פסוק שאני המצאתי. השאלה היא ככה, הפסוק הזה שאני המצאתי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, הוא פסוק מתבקש. כלומר, היה נדרש שהכתוב בסיומו של היום השביעי יודיע לנו, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. ומשום מה, זה לא כתוב. למה? כי הוא לא נגמר, יפה. סימן שאנחנו עדיין ביום השביעי, זאת אומרת כל ההיסטוריה האנושית היא היום השביעי של בריאת העולם. הבנת את זה, חכם יוסף? אנחנו עכשיו לא במוצאי שבת, אנחנו עכשיו נדבר ביחס לבריאת העולם. אמרתי לך כבר כמה פעמים, אין אני מדבר על יום השבוע שאנחנו נתונים בו, אני שואל באיזה יום של בריאת העולם אנחנו. והיום של בריאת העולם שבו אנחנו כעת הוא היום השביעי. זה נמשך כבר אלפי שנים ככה. זאת אומרת, זה אלפי שנים שאנחנו בתוך היום השביעי. בסדר? יוצא לפי זה, מה? ודאי, זה שאלה. אנחנו ביום השביעי מזה אלפי שנים. ברור? עכשיו, כמה זמן אמור היום השביעי הזה להימשך? 6,000 שנה, לפי הגמרא. 6,000 שנה של היסטוריה אנושית, הם היום השביעי של בריאת העולם. מה אתה רוצה?
לא.
מה?
אז אני אומר שאנחנו כן במוצאי שבת.
אנחנו לא.
ממש קוראים.
אנחנו לא במוצאי שבת. אנחנו ביום שביעי.
כן, אבל זה אותו
נגמר שם.
מה?
אותו פה זה נגמר.
תשבתם לשם. כמעט זה לא נחשב. אנחנו עכשיו בסעודה שלישית של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה סעודה שלישית. אם נדייק, אז מי עושה שבת עכשיו? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא שובט, וזה מסביר מדוע אין שינויים במציאות. זאת אומרת, מדוע סדר הבריאה קבוע? בגלל שהקדוש ברוך הוא פועל עם שעון שבת, שנקרא הטבע. אז מי עובד?
אנחנו.
אז אנחנו הגויים של שבת של הקדוש ברוך הוא. מה? מה זה ניסים? לפעמים יש ניסים הרי, מתן תורה, ויש לפעמים יציאת מצרים, ועוד כמה דברים כאלה, נכון? זה חילול שבת, לפי זה. מתי מותר לחלל את השבת?
פיקוח נפש.
זאת אומרת, כשיש פיקוח נפש של התוכנית ההיסטורית, אז ריבונו של עולם מחלל את שבתו, הוא מתערב, נכון? אבל המצב הזה הוא לא מצב רצוי. בסדר? עכשיו יוצא לפי זה, שכשאנחנו אומרים בשבת ניתנה תורה, באיזו שבת ניתנה התורה? ביום השביעי. זאת אומרת, בהיסטוריה היא ניתנה. כלומר, זאת הייתה התפרצות של הנס, של ההתגלות, לתוך היום השביעי. אז לא במקרה, זה גם קרה ביום השביעי של השבוע. אבל מצד האמת, כל יום שבו הייתה ניתנת התורה הוא יום השביעי. מובן?
וזה גם שאומרים, בכל יום, יום
ראשון,
יום
שני,
יום שלישי, בשבוע, כל השבוע.
אני לא מבין מה הקשר בין מה שאתה אומר למה שאני אמרתי.
אני אומר שכל יום זה כאילו שבת
קודש. יום, כאילו יום ראשון שבתוך שבת קודש. בשבת קודש, אני מבין איך הוא מבין את זה. יום ראשון בשבת, אנחנו ביום ראשון, אבל בשבת. אנחנו בתוך השבת. לא, זו הגדרה יפה, בהחלט, אפשר לומר. רק שעבורנו, אנחנו, אפשר לומר, בימות החול. זאת אומרת, אם אם אנחנו נעמיק קצת בציור שאני ציירתי לפניכם, יוצא ככה, שהקדוש ברוך הוא נמצא ביום השבת, ואנחנו? אנחנו בששת ימי המעשה, בסדר? כלומר, אנחנו לא נמצאים באותה פאזה של הבורא. שלום לכבוד הרב, מה המקור של דרשת היום השביעי? תשובה, הלכה למשה מסיני. עכשיו, אז מה ה... אז איפה... למה אני עניתי ככה? למה אני עניתי לו ככה? הנה השואל פה שאל, שלום לכבוד הרב, מה המקור של דרשת היום השביעי? ואני אמרתי לו שזה הלכה למשה מסיני. למה עניתי לו ככה? לא, אם זה לא היה קשור לנושא, הייתי אומר זה לא קשור לנושא. אבל זה באמת קשור לנושא. זה גמרא במנחות.
כי שאין תשובה שלנו, תשובה מפורשת, התשובה היא הלכה...
מה, אני לא יודע מה המקור? זה גמרא במנחות. לא, יש גמרא במסכת מנחות. אתה מכיר את הגמרא במנחות או לא? אז מה אתה עונה לי כאילו שאתה יודע? הגמרא במסכת מנחות אומרת שהקדוש ברוך הוא הראה למשה את בית המדרש של רבי עקיבא. ומשה נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא ולא הבין את דברי רבי עקיבא. וחלשה דעתו. עד שאחד התלמידים אמר, רבי, מניין לך? וענה לו רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני, ונחה דעתו של משה. בסדר? עכשיו טוב, יש כמה שאלות על זה, מה פתאום נחה דעתו של משה? הרי הוא צריך להגיד, אני לא אמרתי את זה וכו'. אבל מה אנחנו לומדים לפחות מהדברים האלה שבמסכת מנחות? שכשתלמיד שואל, מה המקור? מה צריך לענות? הלכה למשה מסיני. ומאחר, זאת הייתה בדיוק השאלה של השואל, שלום לכבוד הרב, מה המקור של דרשת היום השביעי? עניתי לו, הלכה למשה מסיני. כדרך שענה רבי עקיבא. מה?
אבל מתוך זה שהרב הכתיב, גם דעתו של הרב לא מכנה תשובה, כמו שדעתו של
השואל
לא מכנה תשובה.
לא הבנתי, מה שאתה אומר?
מתוך שהרב הכתיב. אם הרב היה סותר עם הלכה למשה מסיני, המשיך את השיעור, בסדר, גמרנו. אבל הרב הכתיב. וגם דעתו של השואל לא נוחה מהתשובה, גם דעתנו לא נוחה מהתשובה.
אתה אומר שדעתו של השואל לא נוחה מהתשובה. איך אתה יודע?
אני מניח, כי כן דעתי לא...
סליחה, אתה יכול... סליחה, חיים. אני מציע לך, במקום לקחת אפוטרופסות עליו, תגיד, דעתי לא נוחה מהתשובה שלך.
דעתי אינה נוחה מהתשובה.
עכשיו פרש נא דבריך. למה?
אני חושב שמה שהרחוק מנסה לשאול, זה בעצם הרב לכאורה אומר מידע. אני שמעת אותו כבר כמה ימים, אבל שלא נשמע קודם.
למה? אני שמעתי את זה מרבותיי. רבותיי לימדו אותי ככה. על היום השביעי. כן.
הלכה למשה מסיני זה הרי ג'וקר. אני לא יכול לשאול.
יפה, יפה. אני מקבל. אני חוזר על הערתו של חכם יוסף חיים, שאומר, הלכה למשה מסיני זה הרי ג'וקר, לא סתם שולפים את זה, זה רק שאתה אין לך ברירה, אתה לא מצאת מקור מפורש כתוב או נאמר בעל פה או בכתב, אתה אומר, זה הלכה למשה מסיני. אז מה פתאום אתה שולף את זה? טוב, התשובה היא כפולה. למה אמרתי את זה? א', מסיבות חינוכיות, שאנשים יתרגלו לדעת שכשהם שומעים דברים מרבותיהם, או מפי רב כלשהו, שהם ידעו שלרב יש מקור למה שהוא אומר. כן? כי השאלה מה המקור, אני לא יודע אם זה ככה במקרה של השואל הזה, יכול שבמקרה של השואל הזה זה הכל בסדר גמור, אבל לפעמים זה כאילו מה המקור כן? מפתיע שהמונח מאחורי הדברים האלה זה, נו באמת, זה המצאות שלך. אז אחרי אני אמרתי על אחד משה מסיני כדי לסתום את הפרצה. דבר נוסף, אני אחרי מציין שהדבר הזה קיבלתי אותו מרבותיי, שמעתי מהם במפורש את הדרשות האלה. בסדר? טוב, אבל מה, באמת זה לא נכתב. אתה צודק, זה לא נכתב, ולכן אפשר לומר שזה עדיין בחינת תורה שבעל פה. ולכן אפשר להגיד הלכה למשה מסיני. מה, בזוהר זה כתוב?
לא,
לא, לא. עכשיו, פה אני חוזר לדבר הזה. יום השביעי הוא היום שבו יורדת הברכה. ויברך אלוהים את יום השביעי. אבי, הוא רוצה אותך. אז אם כן, יום השביעי, דהיינו ההיסטוריה. הוא הזמן שבו יש ברכה מיוחדת. עכשיו אני רוצה להביא משהו. אם יום השביעי, דהיינו ההיסטוריה, זה הזירה של, זה הזירה של פעולת האדם, אז מי שמציין את היום הקדוש שלו ביום השישי, מה הוא מתכוון לומר? שההיסטוריה עוד לא התחילה. מי שמציין כיום קדוש את יום השישי ולא את יום השביעי, סימן שעבורו ההיסטוריה עוד לא התחילה. וזה, ולכן הם באמת סוברים, אלה שמציינים את היום השישי, רובם מציינים, יכול סבורים, שאין בחירה חופשית. אם אין בחירה חופשית, אין היסטוריה, כי אין משמעות לפעולה של האדם. ודאי שהם מודעים לזה, שהרי מי שלימד אותם לעשות את היום השישי, עשה את זה בגלל שדרשותיו היו ביום השוק של היהודים. עכשיו, מעניין מאוד, יש כאלה שאומרים שההיסטוריה הסתיימה, שכבר הגיע המשיח, שכבר הייתה תחיית המתים, שכבר אין משמעות להיסטוריה בגלל שההיסטוריה סיימה את תפקידה. ולכן הם העבירו את השבת ליום ראשון. מובן? כלומר, זה לא מקרי הדברים האלה, זה משמעותי. גם בתודעה הקולקטיבית שלהם, בעצם אין מה לעשות יותר ביום השביעי. זו רק המתנה עכשיו. כן. הרב,
אחד הפעמים דיבר על כך, כשאומרים בחוזרים, שלא כל העולם נהג, לפחות בזמנו, לעשות שבוע של שבעה ימים.
כן, נכון.
ובעצם חלוקות אחרות. אז אלה שיש להם חלוקות אחרות בעצם, איפה שמה לסקאלה הזאת?
אלה שיש להם חלוקות אחרות של הזמן, יש להם משמעות אחרת לזמן. יש להם פרשנות אחרת לזמן. מה שאנחנו פרשים עכשיו זה מה הנצרות והאסלאם אומרים ביחס למה שאנחנו אומרים. זה נקודת ייחוס משותפת. כן.
הרב, אני אסביר בקשר לשאלה שאלתי קודם. אז אני רק אסביר את העומק של העניין. אני שאלתי אם הם מודעים לזה. כי לפי מה שהרב אמר קודם, זה בגלל סיבה טכנית. זה לא בגלל סיבה טכנית שהרבות...
סיבה טכנית איננה סיבה מקרית. גם עבור המוסלמים ברור שמבחינתם דברים שהם מרכז דתם אינם יכולים להיות רק פרי של איזה מעשה מקרי. ואכן אם הם אומרים שזה בגלל שזה היה יום השישי, שהיום השוק, אז הדבר הזה הוא גם משמעותי עבורם, ומן הסתם הם מפרשים אותו. ואם הם לא יודעים את זה במודע, אז הם יודעים את זה בתת מודע הקולקטיבי שלהם. כן, בבקשה אדוני.
אמרנו שברכה זה תוספת.
נכון.
אבל דווקא בשבת זה היום שלא הייתה שום תוספת. כל הימים אחרים הייתה תוספת.
בשבת אין שום תוספת ביום השבת, אבל יש תוספת ליום השבת. זה דהיינו, מן שיורד פי שניים ביום השישי.
טוב, אני מדבר על בריאת העולם. בבריאת העולם, דווקא היום שהקדוש ברוך הוא נח ולא הייתה שום בריאה, זה נקרא יום שבת, יום שיש בו ברכה. ודווקא ביום הזה לא היה שום דבר.
אתה שואל שביום בריאת העולם, ביום השביעי, הקדוש ברוך הוא לא נתן תוספת. תשובה, הוא נתן את התוספת. לא. לא. התוספת. מה היא? ג'חנון. לא. אני רוצה להביא... תרשו לי בבקשה, אגב, אני רוצה להביע את דעתי בדיון הער שנערך כעת. אני רוצה גם את דעתי לומר. אני יכול?
כן.
תודה. ביום השביעי, הקדוש ברוך הוא כן נתן את התוספת, הלא היא מתן תורה. זה מה שאומר לך כאן המהר"ל. מתן תורה ניתן במהלך ההיסטוריה. זה הברכה.
לא, אבל יש לי בעיה הגיונית ולוגית. אומרים, הוא נתן את התורה ביום שבת, כי זה יום שיש לו ברכה, כי יש תוספת. בגלל זה הוא בחר את היום הזה כדי לתת. ועכשיו הרב אומר, לא, זה הברכה, זה לא. אם אנחנו צריכים למצוא
איזושהי
תוספת, שיגדיר את היום הזה כיום שיש בו ברכה, ואז נותנים את התורה.
הבנתי את שאלתך. אני רוצה לחזור על שאלתך וגם לתת תשובה. אני מקווה שאני אצליח. כי לא, יש הרבה עיכובים בדרך. אבל מה שאתה מקשה, שיש, אתה אומר, יש קושיה לוגית. מצד אחד אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נתן את התוספת, התורה, כי זה בשבת, כי שבת הוא יום שיש בו תוספת. ועכשיו אתה אומר לי, לא, התוספת זה עצמו מתן תורה. אז צריך היה למצוא תוספת קודמת, שמצדיקה את השבת, את מתן התורה בשבת. עד כאן שאלתך. וואו, הצלחתי לחזור על השאלה בלי הפרעות. תשובה. יש תוספת ליום השבת בהלכה, וזה שאנחנו מכינים יותר אוכל לשבת. בסדר? תהיתי. וגם הקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה נתן פי שניים מן ביום השישי לכבוד השבת. ברור? כל זה כי, כדי לתת לנו סימן לכך שיום השבת הוא היום הראוי לתוספת. יום השבת הגדול, דהיינו ההיסטוריה, שבו גם כן ראויה התוספת שהיא מתן תורה. הבנת אותי או לא? למה זה לא עונה על שאלתך? אתה חיפשת איפה היה התוספת עוד לפני זה, אז נתתי לך. נתתי לך שתי דוגמאות של תוספת עוד לפני מתן תורה. א', ההלכה אומרת שצריך להכין פי שניים, ב', העובדה שהקדוש ברוך הוא בעצמו נתן מן. זה שתי תוספות שהן לא במתן תורה, כן או לא?
כן, אבל מה שמעניין שהקדוש ברוך הוא בחר את אותו יום כדי לתת תוספת, כדי להגדיר כיום ברכה, הוא בחר דווקא
את היום שבבריאת העולם לא היה שום דבר.
זה מה שמעניין.
לא,
אם היום מיועד לברכה, הייתי מחפש בשבעה ימים.
אבל אז אני שואל אותך, איך אתה תסביר, אם כן, במעשה בראשית, את הפסוק ויברך אלוהים את יום השביעי?
אז זה השאלה שלי, במה הוא בירך? איזה תוספת הייתה אז, לא אחר כך. אז אחר כך אני מבין. אבל למה אחר כך הוא הביא את זה?
בדיוק
דווקא ליום
שלא
היה.
אדוני, יש לך טעות. אבל אני רוצה להעמיד אותך על הטעות, לא סתם שתישאר מה התמיעה. מה שאתה אומר, ויברך אלוהים את יום השביעי, בבריאת העולם, זה לא היה בבריאת העולם. זה היה במתן תורה. נכון. עכשיו, יש פה שאלה של דרומי. כעת הקדוש ברוך הוא נח. הוא מתערב רק בפיקוח נפש. מה אנחנו עשינו כשהוא עבד וברא את העולם? מה אנחנו עשינו אז? לא, פשוט לא. התשובה היא שבתנו. אם אני אומר ששבתנו, זה סימן שאני סובר גם שהיינו. לא, כתוב מפורש. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל, זה רוחו של מלך המשיח. עכשיו, מלך המשיח, לפי היהדות, הוא אדם. נכון, אתה זוכר את זה? כן, אז אם כך, יש לך אדם, עוד בראשית ההוויה. נכון? עם נשמותיהם של צדיקים נמלח. יש שנאמר, אם המלך ממלכתו היו. וגם אתה רואה שלאט לאט האדם מופיע, נכון? למשל, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. מה זה שיח? שון שיחה, שמדבר. זה המדבר, הוא כבר נמצא שם. וכן אתה מוצא ביום השישי, שויברא אלוהים את האדם בצלמו. זה ביום השישי, לא ביום השביעי. אבל מה? בכל אותו מצב האדם שובת. תראה. בכלל, היינו פעם, אנחנו באנו מרחוק מאוד. מאיפה אנחנו באנו? איפה היינו לפני היותנו? מה היינו? היינו רצון הבורא. אז אם כן, היינו שם, אבל בשביתה. סטנד ביי בלעז. כן.
אבל לגבי הברכה שאמר שביום שישי מתברכים גם ביום השבת, לא אומר שביום שבת מתברכים גם לששת הימים.
נכון. באמת. באמת? כן, בבקשה.
האם יש הבדל בין היום השביעי לשבת?
יפה. אתה שואל האם יש הבדל בין היום השביעי לשבת, ועוד איך, ההבדל הוא תהומי. היום השביעי זה 6,000 שנה. יום השבת זה פעם בשבעה ימים. עכשיו, מה עושים ביום השבת? יום השבת הוא מעין יום השביעי, עשה, יום השמיני. יום השבת הוא מעין יום השמיני. בשבת אנחנו לא מתנהגים כמו ביום השביעי. עכשיו אנחנו מתנהגים כמו ביום השביעי. אנחנו פעילים. הקדוש ברוך הוא שובת, אנחנו פעילים. בשבת, מה עושים? הוא שובת ואנחנו שובתים. זה לא המצב של יום השביעי, זה המצב של היום השמיני. שבו יש מפגש פנים אל פנים באהבה. נכון?
אני לא יודע.
מה?
לא מסתדר, לא שמעתי
בעולם דבר על היום השביעי. עצם זה שאתה שאלת, זה סימן שהייתה לך אינטואיציה שזה לא אותו הדבר, יום השביעי ושבת, נכון? אז למה אתה אומר שלא שמעת? הנה, הייתה לך כבר אינטואיציה. לא שמעת על היום השמיני מימיך? האם יש לך פה תנ"ך לידך?
לא.
לא. אני אנדב לך את זה.
בבקשה.
הנה, יש לך כבר שם? פתח נא בבקשה בספר ויקרא, זה החומש השלישי, בפרק ט' פסוק א'. מה כתוב שם? והיא ביום השמיני. הנה, שמעת עליו. האם הרב, האם הרב יהודה, נו, אפשר לקבל קצת שקל, יש פה מישהו ששואל באינטרנט, התייחסו בכבוד. האם הרב יהודה ליאון אשכנזי גם קיבל את הדרשה מרבותיו? כן, הוא קיבל מרבותיו. הוא אמר שיום, שההיסטוריה זה יום השביעי. אני אמרתי לך שקיבלתי מרבותיי. אז השואל, שיודע מי הם רבותיי, שואל האם רבותיי גם קיבלו מרבותיהם. התשובה היא שכן. הרב יהודה ליאון אשכנזי קיבל את זה מהרב יעקב גורדין.
גם על זה אתה
עונה בציניות. מה?
השאלה
זה לא ציניות, זאת האמת.
לא, זה לא ציניות.
מרדכי היהודי, כתובת שושן הבירה. טוב. שבוע טוב, כבוד הרב. יום השבת ביום א', הרב אמר שאצל הנויסרים, כלומר הנוצרים, המשיח הגיעה. והלא אצלם ישו הוא אלוהים, ולא המשיח. או שהנצחות כל כך מעוותת, שמוח של ישר של יהודי לא מבין. לא, מה זה ההתעממות הזאת? הרי ידוע לך שאצל הנוצרים ישו גם משיח וגם אלוהים. לא מפריע. שאלה הבאה, לפי זה הנוצרים המציינים היום הקדוש ביום הראשון, היום השמיני בסוגריים, צודקים בקביעתם כי כבר הגיעה הגאולה? לא, הם סוברים שכבר הגיעה הגאולה עם אותו האיש, ולכן מאותה שעה הם חותמים את ההיסטוריה, ויש להם חלוקה של הזמן לשניים, לפני הספירה ואחרי הספירה. מכירים את המושג הזה? לפני הספירה, כאילו שלפני הספירה אין עולם ואחרי הספירה יש עולם אחר. או? אבל אנחנו הולכים ומתקדמים אל היום השמיני. כלומר, אם נמשיך קצת את שאלתך, חיים ידידי היקר, נאמר ככה, האסלאם התחיל להבין שהוא צריך להיכנס לתוך ההיסטוריה. אז הם עושים מאמץ של התעוררות, והם עוברים מן היום השישי אל היום השביעי. העולם הנוצרי, ההתעוררות הלאומית של האסלאם, מאז המחצית השנייה של המאה ה-20, היא ניסיון להיכנס להיסטוריה. קוראים לזה להיכנס אל היום השביעי. לעומת זה, העולם...
במה זה מתבדל? זה פשוט...
מה אתה לא מבין? אמרנו שזה שהם עושים את היום השישי זה בגלל שהם החליטו שההיסטוריה עוד לא התחילה. אבל עכשיו הם הבינו שהתרדמה ההיסטורית שלהם ארוכה מדי, ולכן הם עושים מאמץ של שחרור, של התעוררות, של כיבוש. זאת אומרת, נכנסים לתוך הריאליה הפוליטית של ההיסטוריה. זה נקרא להיכנס ליום השביעי. עכשיו, רגע, בוודאי. העולם הנוצרי לעומת זה מתחיל להבין שהם קצת הגזימו בזה שהם אומרים שההיסטוריה נגמרה, יש מלחמות וכו' וכו'. אז הם נסוגים בחזרה אל היום השביעי, פוגשים שם את המוסלמים. ובאותו זמן היהודים קופצים אל היום השמיני. ועוזבים אותם מאחור.
הכל עולה
מדרגה. ברור. מה אתה אומר?
הכל עולה מדרגה.
כן.
אני רואה את זה בכלל בצורה התמימה של תוכנית אלוקית שהוא פשוט פינה לעם יהודי את היום שבת שיהיה אך ורק בשבילו, והנוצרים משש במוח את השיבוש של ההיסטוריה הקיימת.
כלומר, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא רצה ששבת היא רק ליהודים ולא הנחלתו לעובדי אלילים.
כן,
גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. כן,
זה
לא מושב,
כן. מוסלם ביום
שישי. אם כי הייתה כת, יש כת נוצרית שנקרא אדבנטיסטים, שהם עושים את השבת בשבת. כן. מה? אבל כמה יש כאלה? מעטים, יש. על יד המלון המלך דוד יש מקום כזה? נוצרים שוברי שבת. יש גם הסובוטניקים היה ברוסיה. בתחילת המאה ה-20 היה איזה מין קאט כזאת, שלא יודעים בדיוק אם הם צאצאי יהודים או לא, סובוטניקים. כן, אז הם שם היו שומרי שבת. כן.
באיזה הקשר נאמר
בויקרא ביום השמיני? אני לא יודע, צריך לקרוא את הפסוק. מה נאמר בפסוק? הפסוק יכול לעמוד לפניך, כלומר, זה דברים שאתה אפילו לא צריך לשאול אותי, זה כתוב בתורה. וטוב, אין לך זמן להגיע לספר. והיה ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. בסדר? זאת אומרת ששם זה היה חנוכת המשכן. זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שנבנה משכן לשכינה. כלומר, בתוך המשכן חווים את המפגש עם האלוהות בסגנון היום השמיני. במילים אחרות, בית המקדש הוא שגרירות של היום השמיני בתוך עולם של היום השביעי. כן, אבל רק בתוך המקדש. ואז יש בו בעיה. יוצא לפי זה שהמקדש הוא גוף זר בעולם. לכן אין פלא שמדי פעם הוא נחרב. התמוע הוא זה כשהוא קיים. איך יש איזו מציאות אקסטרה טריטוריאלית של היום השמיני בתוך היום השביעי? על זה כבר אמר קהלת, תן חלק לשבעה, וגם לשמונה, כן.
האם הביטוי ליום השמיני היה גם הגילוי השכינה שהיה
בבית המקדש? אתה שואל האם הביטוי ליום השמיני היה גילוי השכינה שהיה בבית המקדש? אינני יודע, בוא נבדוק לפי הדברים שנאמרו בדקה לפני ששאלת. בזמן שהיית עסוק...
זה דווקא על המקדש במשכן, אבל גילוי השכינה יכול להיות גם אפילו לפני
מה? מתי היה גילוי השכינה? אמרת במקדש.
לא, אז אולי גם לפני
המקדש. אתה אומר על גילוי השכינה שהיו לפני המקדש. ואני שואל אותך איפה היה גילוי שכינה לפני המקדש.
הייתה
עבודה זרה, נכון. באמת זו שאלה למה. טוב, זה באמת צריך להרחיב. יש לי מה לומר על זה, אבל זה יביא אותנו רחוק מדי. בסדר? הסנה הגילוי שכינה, יש עוד כמה דברים שהם גילוי שכינה. אחד הקדומים ביותר זה וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. והדבר הזה נשאר בזיכרון הקולקטיבי של כל המיתולוגיות העתיקות, שהייתה תקופה שהאלים היו על הארץ, זה נשאר להם מאז. וזה המקור לעבודה זר. אבל אני בהחלט מוכרח פה לקצר, אני לא יכול להאריך בזה. מצטער. טוב. אז כל זה כדי להסביר מה זה שהברכה נמצאת ביום השביעי או ביום השבת, ולכן התורה ניתנה ביום השביעי. עד כאן מובן. נפלא. ועוד, אני קורא עכשיו במהר"ל, בעמודה השמאלית, שורה 2, 4, 6, 8, 10, 11. ועוד, כי יום השבת הוא קדוש. טוב, זה... ממש מבלבל מה שכתוב כאן. האמת היא מה שמבלבל זה הפסוק בתורה. איך כתוב? ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. שזה כמעט מחוסר הבנה המשפט הזה. איך אפשר גם לברך וגם לקדש בבת אחת? הרי אין לך הפוכים, הפוכים יותר מאשר ברכה וקדושה. הרי כתוב בחז"ל, במה ברכו? ברכו במן, שמה היה מן? הייתה כמות גדולה פי שניים של מן ביום השישי, נכון? קדשו במן, שלא ירד מן בשבת. אז מה זה הגדרה של הקדושה? הפך הברכה.
כל הקדושה זה היה שלא ירד מן בשבת.
זה מה שכתוב בחז"ל. אנחנו מאמינים בדברי חז"ל. קדשו במן, קדשו במן שלא ירד מן בשבת. זאת אומרת שהברכה והקדושה הם הפוכים זה לזה. איך אפשר שדבר יהיה גם קדוש וגם ברוך בבת אחת? זה דבר שכמעט והשכל לא מבין. אגב, מה אנחנו אומרים על ריבוינו של עולם? אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש הוא בעצמו הברוך. ליושב תהילות, לרוכב ערבות. קדוש וברוך. נכון? איך אפשר גם קדוש, גם ברוך? לומר לכם את האמת, המלאכים מתבלבלים בזה. השרפים הם מומחים באמירת קדוש. רק שנייה. מה אומרים השרפים? קדוש, קדוש, קדוש. מה אומרים האופנים? ברוך, כבוד השם מקומו. והם לא מבינים אחד את השני, אבל הם נותנים רשות זה לזה. כלומר, מי שאומר קדוש, קשה לו לתפוס ברוך. מי שאומר ברוך, קשה לו לתפוס קדוש. אז מי מסוגל להגיד גם קדוש וגם ברוך? בני ישראל. בני אדם, הם אומרים קדוש וברוך. אבל זה לא דבר שהוא מובן מאליו. איך הטרנסנדנטיות הקדושה מסתדרת עם האימננטיות הברוכה? כן? אבל כאן המהר"ל אומר לך, כערה, זורק לך את זה. אגב, ביום השבת הוא גם קדוש, חוץ מזה שהוא ברוך. כן, תודה רבה, איך אתה עוזר לי. עד כדי כך שבכל זאת, כדי שיום השבת יהיה גם קדוש וגם ברוך, היה צריך להפריד את זה בזמן, שהברכה תהיה ביום שישי והקדושה ביום שבת. כן, בבקשה.
אני חושב על איזושהי מגמה, ככל שאנחנו מקדשים את החומר, אנחנו צריכים פחות.
תסביר. ככל שמקדשים את החומר, צריך פחות חומר.
את הדברים שאנחנו עושים, אנחנו צריכים פחות מעולם הזה. ואז אנחנו עולים על רגע ומתקרבים את הדברים.
אז זה מה שאתה אומר, שהקדוש עולה על הברוך.
לא, הוא מתקרב אליו.
לברוך? ההפר, הברוך אמרנו שיש תוספת ברכה. כלומר, כשיש ברכה, הכוונה שיש לי מחסנים מלאים בשוקולדים. זה נקרא ברכה. קדוש, המחסן ריק. אתה מבין את ההבדל? אחרי שאכלתי אולי. כדי להתקדש, צריך לאכול את השוקולד. כמו שפעם מישהו אמר לי, כדי הדרך הטובה ביותר לבטל את התאוות, זה להיכנע להן, ככה אין יותר תאווה.
אני מסתכל על הממד הפנימי, ככל שאתה מבורך, ככל שאתה מבשמים, ככל שאתה צריך את מה שבחוץ, אז אתה
שמח,
כמו שאתה
לא צריך כמעט כלום. אתה אומר, שאם אני שבע, אני לא רוצה יותר לאכול.
שאתה מואב, אז אתה פחות רעב.
אם אני מאוהב, אני פחות רעב.
אתה פחות צריך לבחוץ, אתה
אומר. כן, כי אתה אומר, זה שני תחומים שונים.
ככה זה הדרך.
אז זאת אומרת שיש תלות בין הקדושה לבין הברכה. נסתרת. זה מה שאתה אומר. טוב, האמת היא, אתה צודק. בממד הפנימי זה מתחת. לכן אנחנו אומרים קדוש וברוך. אבל השכל בהתחלה יש לו קושי עם זה. בסדר? אוקיי, 100%. בבקשה, דבר, אבישי.
אני חושב
שלראות
את המושגים האלה סותרים, שאנחנו רואים את זה בצורה דווקא להפך, ביחד, כן. קדוש זה מוגדל מופרש, נכון?
נכון.
וברוך, כמו שאמרו, זה ברכה.
נכון.
אז אני מכירה שהבורא ככה קבע בלתיין שבמערכת שהוא בא, הדבר שמבורך, הדבר שמופרש, כמו זה, שהוא מובדל.
איך דבר שמבורך הוא מובדל? ההפך.
הסבר זה דוגמה. אבל יש לי כמו דוגמה, יום השבת, אבל דוגמה יותר טובה, זה דוגמה, עם אישה שנדע, שהיא מופרשת וזה, אחרי זה מתוך המבדלות הזאת, מתוך ההפרשה הזאת.
זאת אומרת, אחרי זה.
כל הבורא שתמים בדבר הזה, לא בחס מופרז, כל המפרשות הזאת, הפרישה והמבדלות הזאת שעושים גבולות, זה בעצם הברכה, זה מה שעושה הברכה.
הגבול עצמו הוא לא ברכה. הגבול עצמו הוא לא ברכה. הגבול מביא ברכה. בסדר, אז אני מסכים איתך שהקדוש מביא לברוך. בסדר, אבל הקדוש הוא לא בעצמו הברוך. יש שני דברים שונים. בסדר. אבל מה בממד פנימי אתה צודק? בממד פנימי הקדושה והברכה מתאחדים. קוראים לזה ייחוד ברכה קדושה. מה זה ראשי תיבות? ייחוד ברכה קדושה. ראשי תיבות? יבוק. ייחוד ברכה קדושה. ויעבור את מעבר יבוק. על מי זה נאמר? על יעקב אבינו. מתי הוא עבר את יבוק? כשהוא נכנס לארץ. כשהוא נכנס לארץ, יש לארץ ישראל סגולה כזאת שהיא מאחדת את הברכה עם הקדושה. בסדר?
כתוב לשם ייחוד קודשא
בריחו. לשם ייחוד, כן. קודשא בריחו, שכנתק, נכון.
בבקשה. אנחנו אומרים קדוש וברוך, פעם ברוך ואין קדוש.
הופכים. בדרך כלל אומרים קדוש וברוך.
לפעמים אנחנו הופכים.
לפעמים הופכים? איפה?
לא
יש לו שומע. בראש שנוגע בכיפורים אומרים רק קדוש וברוך.
לא, אבל עושים שהציבור עונה קדוש וברוך.
לא, אומרים קדוש, אומרים ברוך, אומרים קדוש, אומרים ברוך, עד בסוף אומרים קדוש וברוך. אבל אין דבר כזה שמתחילים ברוך. לא, מצטער.
אני לא זוכר את הסדר, אבל לפעמים הופכים.
לא יכול להיות. לא יכול להיות שהופכים. תראה לי במחזור.
טוב, גם אני אראה לך, תגיד
את זה. בבקשה, בלי זיוף. אני מבקש להגיד את זה במנגינה הנכונה. כן, מה? רק שנייה. אם אפשר לבאר שוב קדוש וברוך, והסתירה ביניהם, ואיך מתיישבת. פשוט מאוד. קדוש זה נבדל, פרוש. ברוך זה תוספת, שפע. זה בדיוק הפוך אחד מהשני. איך מתיישב? בהבנה פנימית. כלומר שאנחנו מבינים שהברכה איננה סתירה של הקדושה, אלא היא הגילוי החיצוני של הקדושה הפנימית. לכן האדם הקדוש מרבה באכילה, בגלל שדבקותו היא כזאת שאין שום נזק בריבוי החומרי, ואדרבה החומר מתעלה על ידו. כפי שכותב הרמח"ל בספרו הקדוש, מסילת ישרים, פרק כ"ו, בביאור מידת הקדושה. מה כותב רמח"ל שם? האם יש פה מסילת ישרים?
כן.
איפה אתה רואה?
פה.
יש לך מסילת ישרים? דברים גדולים מתרחשים במכון מאיר. שטפח, עבדוך עמים. בפרק כ"ו, כללו של דבר, עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו עד שבשום מעשה אשר יעשה לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו ומה שהוא משתמש בהם ממה שירד הוא מדבקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים הגשמיים. ולכן אדם כזה מרבה באכילה לעומת הטהור. אני כאן אולי אקרא לכם עוד שתי שורות. וראה ותראה עתה ההפרש שבין הטהור לקדוש. טהור זה פחות. הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. כמו שואלים את הטהור, אדוני הטהור, למה אתה אוכל? מה אני יכול לעשות? אם אני לא אוכל אני אמות. אני אוכל כמה שפחות, אבל מינימום אני צריך, אם לא אני אמות. זה ההתנהגות של הטהור. והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח. ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. כאילו היה אפשר בלתם, כלומר היה אפשר גם בלי לאכול, כבר היה יותר טוב. כלומר, אתה שואל את הטהור, אם הייתי ממציא לך דרך לא לאכול בכלל, היית רוצה? הלוואי, הלוואי. נכון? כך אומר הטהור. אך הקדוש, הדבק תמיד לאלוהיו ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בוראו ויראתו, הנה נחשב לו, כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה, והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש, כמזבח וכו' וכו'. ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. כי ודאי הוא שיהיה נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח וכו' וכו'. אני כאן ממשיך. כן, המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא, כאילו נקרב על גבי המזבח ממש. והוא העניין שאמרו עליו זל, כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו יקריב ביקורים, וכן אמרו ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין במקום נסחים. ואין הדבר הזה שיהיו תלמידי חכמים להוטים אחרי האכילה והשתייה, חס וחלילה שימלאו גרונם כמלאית את הגרגרן. אלא העניין הוא לפי הכוונה שזכרתי, כי תלמידי חכמים הקדושים מתרחם בכל מעשה, הנה הם ממש כמקדש וכמזבח. והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם תחת מילוי הספלים. ועל דרך זה כל תשמיש שהשתמשו בדברי העולם, אחרי אותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרון הוא לדבר ההוא שזכה להיות תשמיש לצדיק. אם כן, אם אתה רואה אדם שאוכל הרבה, שתי אפשרויות. או שהוא גרגרן, או שהוא קדוש. בסדר? למשל, רבי יוחנן, כתוב בגמרא על רבי יוחנן שהוא השמן. אומר רבי צדוק מלובלין, למה הגמרא סיפרה לנו שרבי יוחנן היה שמן? כי הוא היה אדם קדוש. מה? מה זאת אומרת, איזה רבי יוחנן? יש רק רבי יוחנן אחד, כמו שאני יודע. מה? איזה עוד רבי יוחנן אתה מכיר? רב יוחנן, אין דבר כזה בגמרא רב יוחנן. יש רבי יוחנן בן זכאי, ויש רבי יוחנן בן גודגדה, אבל סתם רבי יוחנן יש רק אחד. הלא הוא רבי יוחנן בן פדת.
זה היפה?
זה היפה. הוא גם יפה וגם שמן. כדי ששמן זה יפה. והוא, למה הוא היה אוכל? כיוון שהוא היה רוצה להרבות קדושה בעולם. לכן הוא היה אוכל הרבה.
לכן הוא גם לא נרקב ולא היה בוטלנים.
לא, זה רבי אלעזר בן שמעון. הוא היה גדול הדור, כן, הוא היה גדול שבדורו, רבי יוחנן, כן, בבקשה. נו.
במסילת ישרים, הרמת הקדושה מזכירה קצת את הלכות בשכל הפועל של ה...
נכון, נכון, אבל זה בסגנון אחר, כלומר הוא כבר לא האמין בשטויות של אריסטו, כן. בבקשה.
האם ההבדלה עצמה...
אבל זה תחום אחר, כן. הניסוח לקוח משם, אתה צודק, כן. מה?
האם ההבדלה עצמה היא הקדושה?
האם ההבדלה עצמה היא הקדושה? לא.
אז הקדושה מבדילה בין מה למה?
ההבדלה היא סימן לקדושה. מבדילים, אז דבר נהיה קדוש.
אם
אני מבדיל
בין דבר אחד לדבר אחר?
ההבדלה יוצרת קדושה.
ההבדלה יוצרת קדושה?
נכון. או מגלה קדושה. מהי הקדושה עצמה? זה באמת שאלה גדולה. אני אגיד לך באופן כללי. קדושה זה חיים בכל עוצמתם, תוקף החיים. אני יודע שאני לא הגעתי עד עומק העניין, אבל לצורך העניין שלנו זה מספיק. בסדר?
אני
נפלתי בין שתי
דברים, אז
יצרתי
קדושה?
כן. אתה עשוי לייצר קדושה. כן.
אז אם זה כך, ברגע שאני אוכל במדויק, אז אני חי במלוא העוצמה. ברגע שאני אומר דברים במדויק.
אני חייב
מסביבי, לא
עוצמה. למה?
אני מדייק.
אם אתה מדייק באכילה, אז אתה טהור.
רק טהור.
או צדיק אפילו. אבל קדוש עוד לא. קדוש זה אם תגזים. אם תגזים, יש סיכוי שזה בגלל שאתה קדוש.
אם אני מרחיק.
למשל, בשבת, אוכלים יותר מה שצריך?
שמע לי תראה, אוכלים יותר.
נכון, כי זה יום קדוש. מה קורה בסוף השבת? אתה חולה, נכון? לכן אנחנו אומרים בברכת המזון, רצה ואחליצנו. מה זה ואחליצנו? רפאנו. כלומר אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לרפא אותנו מהנזק הגופני שעשינו לעצמנו בשבת. אז למה עשינו לעצמנו כזה דבר? קצת מסירות נפש של הקדושה.
אנחנו עושים, זה קרה לבד.
מה זה קרה לבד? מה, מי הכניס את האוכל לפה? אני או מישהו אחר?
אבל הגיע מוצאי שבת.
מה?
הגיע מוצאי שבת.
כן, אבל...
ביום שבת קיבלתי את הנשמה יתרה, אז נכנסתי
יותר כוח. כן, אבל זה לא פיזי. זה שיש לך יותר כוח לאכול בשבת בגלל נשמה יתרה, זה נכון. אבל, לא, אבל פיזית, אתה לא זקוק לכל כך הרבה אוכל. כלומר, כדי להתקיים, היית צריך לאכול בדיוק כמו ביום חול. אבל אתה אכלת יותר, וגרמת לעצמך נזק. אבל הנזק הזה שווה לנו. בגלל שאנחנו רוצים להוסיף קדושה. פלסר גבעתי שואל, אבל כשאני מברך על הפרי, לפי דברי הרב, אני מחלל אותו כדי לאכול. אז איפה הייחוד? מה? לא, 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 לא. הוא שואל על יסוד שיעור אחר. אני אגיד את זה בקצרה, כי זה באמת הרחבה גדולה. כשאני מברך על פרי, מה אני עשיתי לפרי? אני מתיר אותו לאכילה. כלומר, הוא הופך מקודש לחול. כל הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו מעל. נכון, זאת מעילה. מה צריך לעשות כדי ליהנות מדבר שחייבים עליו מעילה? צריך להפוך אותו מקודש לחול. יוצא שהברכה היא חילול. הפוך מה שמקובל למשל אצל הגויים. כשהגויים אומרים איזו תפילה לפני האוכל, מה הם עושים? הם רוצים לקדש את המאכל. ואז הם הופכים למועלים. זאת מעילה. נכון? זאת מעילה. אבל אחרי אז לכן אני מחלל. שואל השואל, אם כך, איפה הייחוד? איפה הקדושה?
מה יותר קדוש?
יפה. התשובה היא, אחרי שאכלתי, כלומר יש ברכת המזון. ברכת המזון מרוממת את המאכל. לפני כן המאכל היה קדוש בקדושה אלוהית שבטבע. אני הפקעתי אותו מן הקדושה האלוהית שבטבע והעליתי אותו אליי. אני, יש בי קדושה אלוהית מצד הנשמה, לא מצד הטבע. אז אני מעלה את המאכל אל נשמתי.
וזה עדיין יותר גבוה משהקדושה
האלוהית שבטבע? כן, כי זה עבר דרך המאמצים. שלום, רב, הרב ראייה קוק, שהיה אדם קדוש לכל הדעות, היה סגפן וכן בנו. מדוע? מה? הרב קוק היה אדם קדוש, אין שום ספק. ומצד שני גם היה סגפן. וכן בנו, מדוע? טוב, לגבי... מה? אני אקרא משהו. הוא שאל אותי. אז אני רוצה לתת את התשובה שלי. למרות שהתשובה שלך יפה, שזה היה אדם כללי והכל... אני אקרא פשוט מאוד. לגבי הרב קוק האבא, קודם כל. הרב קוק האבא היה אדם לא סגפן בכלל. הוא פשוט היה אדם שהיה עסוק בדברים כל כך עליונים שלא היה לו זמן לטפל בענייני העולם הזה. כלומר, זה שהוא לא שכח לשים סוכר בתה, זה לא בגלל שהוא אוהב תה מר, אלא זה בגלל שהעניינים של כלל ישראל ושל דבקות בקדוש הוא כל כך מעסיקים אותו שהוא לא שם לב האם יש סוכר או אין סוכר. זה משהו אחר. זה לא סגפנות. דבר נוסף, לגבי הרב צבי יהודה קוק, שאני זכיתי להכירו וללמוד אצלו, אז אני ראיתי אותו אוכל. בברית מילה הביאו לו חצי אוף והוא אכל אותו תוך 5 דקות. עכשיו אני רוצה שתבינו למה. מצד, הרב צבי יהודה לפעמים לא היה אוכל 3 ימים. למה לא היה אוכל 3 ימים? כי לא בא לו. אבל שזה מצווה, כל הקדושה באה לידי ביטוי. מעשה באדם שבא לאכול בליל שבת אצל הרב צבי יהודה קוק. אני אומר במפורש, אני הכרתי את הרב צבי יהודה, לפעמים הוא לא היה אוכל ימים על גבי ימים, זה בכלל לא היה מפריע לו. כן, לפעמים היה עומד 10 שעות מדבר. 10 שעות. כן, 8 שעות לפעמים כשהיה לו. אבל התלמידים היו נופלים כאן, נושרים אחד אחרי השני, הוא המשיך לדבר. כן, זה משהו מדהים לראות את זה. אבל בליל שבת תלמיד אכל אצלו, מילאו לו את הצלחת, והתלמיד אכל את כל מה שבצלחת, גמר. רק הספיק את הביס האחרון להביא אל פיו, כבר הצלחת הייתה מלאה מחדש. טוב, הוא רואה שמילאו לו את הצלחת. אין ברירה, הוא אוכל, אבל היא קצת יותר לאט. רק הוא גומר את הביס האחרון, טרח הרב צבי יהודה שם לו עוד פעם בצלחת מלאה. טוב, לא נעים, הוא מתחיל לאכול קצת, אבל ככה בנימוס, ככה דוחף קצת את הצלחת הצידה. ככה בעדינות. אומר לו הרב, למה אתה לא אוכל? אמר לו, אבל אני כבר לא רעב. בשבת אתה אוכל כי אתה רעב? בסדר? אז כבר אדם קדוש היה, כן, הוא היה בהחלט אדם קדוש, לכן הוא אכל הרבה כשהיה צריך. טוב, עד כאן.